אנחנו רוצים להמשיך. אני מאוד מקווה שאנחנו זוכרים על מה אנחנו דיברנו פעם אחרונה. מישהו זוכר על מה דיברנו פעם אחרונה? לפני שבוע? על? רמז קטן? לא... אתם זוכרים שאנחנו התחלנו לחשוב על המשמעת רוחנית? זה נושא מאוד גדול. ופעם אחרונה שאנחנו דיברנו, התחלנו לעבור על תחומים מאוד ספציפיים שחשובים לנו כמאמינים, כדי שאנחנו נקפיד לבצע אותם בחיים שלנו. אז בשיעור האחרון, לפני שבוע, אנחנו דיברנו על השמיעה של דבר אלוהים וקריאה דבר אלוהים. ואני מאוד מקווה שאנחנו למדנו עד כמה זה חשוב, ואנחנו אחר כך שוחחנו ודיברנו על זה. היום אנחנו נדבר על שני תחומים נוספים חשובים במשמעת רוחנית, והיום אנחנו נדבר על השינון דבר אלוהים, לזכור אותו, ועל ערעור על דבר אלוהים, לחשוב עליו. כדי שיהיה לנו קל לדמיין על מה אני הולך לדבר כרגע, אתם כולכם רואים עכשיו גן פרי מאוד יפה, מאוד מלא פרי אנחנו רואים שם. אז תחשבו ששני אחים טיילו בגן, כמו שעכשיו אנחנו רואים, בגן פרי וגן פירות, ו... כמו שאתם רואים, יש הרבה עצים מאוד יפים ומלא פירות. אז שני אחים האלו ניגשו לעץ אחת מסוים, איפה שיש הרבה פרי, והתחילו לכתוף פירות. התחילו לאכול אותם אחת אחרי שני, ובאמת אכלו עד שהפכו לשבעים, מלא פירות. ולפני שהם עזבו את העץ הזה, אחת מהאחים החליט לקחת פירות לדרך. הוא כבר היה שבע, אבל הוא חושב, יש לי עוד דרך הביתה, אז אני אקח עוד פירות. וככה הם הלכו הביתה. ואח שני, הוא לא לקח את הפירות, הוא חשב לרגע והחליט לקחת את העץ שלם. לקח את העץ, הם היו בגן של האבא שלהם, אז לא עברו על החוק ברגע שהוא לקח את העץ, אבל הוא חשב שהרבה יותר חשוב לקחת את העץ והעביר אותו ליד הבית שלו. ואז העץ הזה כל פעם היה פורח והיה מביא פירות, ובסופו של דבר אצל אח אחת, במשך כל העונה, במשך כל השנה, תמיד היו פירות טעימים, ואח השני שלקח את הפירות לעצמו, בסופו של דבר הפירות האלו נגמרו ולא היה לו שום דבר. אז אתם שואלים אותי למה זה קשור לנושא שלנו. אז דבר אלוהים הוא דומה לעץ פרי הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו. לשמוע דבר אלוהים זה להיות דומה לאח הראשון שאנחנו הזכרנו אותו. אתם יכולים לקחת הרבה פירות, אתם יכולים לשמוע הרבה דברים. יותר מזה, אתם יכולים לקחת את הפירות האלו הביתה כדי לאכול אותם זמן מסוים אחרי שאתם באתם הביתה. אבל לא משנה כמה זמן יעבור, באיזשהו שלב הפירות האלו ייגמרו. וזה אף פעם לא ישתווה למצב שיש לכם את העץ שמביא את הפירות אצלכם בבית. כשאנחנו רק קוראים דבר אלוהים, אז אנחנו אוכלים רק את הפירות באותו רגע. אבל כשאנחנו לומדים את הדבר אלוהים, במילים אחרות, אנחנו לוקחים את העץ ומשתילים אותו, מעבירים אותו לגן שלנו פרטי. ואז במשך כל השנה אנחנו יכולים ליהנות מהפירות שיש על הפרי הזה. אז בין התרגילים הרוחניים שעוזרים לנו להעביר את העץ אלינו לגן שלנו, שאנחנו רוצים להעביר את העץ, אז תרגילים שעוזרים לנו להעביר את העץ, זה בדיוק שני דברים, שני תחומים שעליהם אנחנו מדברים. זה שינון דבר אלוהים והרהור על דבר אלוהים. דבר ראשון שאנחנו, למה אנחנו צריכים לשנן? מה זה נותן לנו? נקודה ראשונה שאנחנו מוצאים בכתבי הקודש זה ששינון נותן לנו כוח רוחני. בתהילים אנחנו רואים שבליבי צפנתי אמרתך למען לא יחטא לך. שדבר אלוהים נשמר אצלנו בראש, אז רוח הקודש יכול מדי פעם להזכיר לנו מקום מסוים בדיוק מתי שאנחנו צריכים את זה. למשל, אנחנו חושבים על נושא מסוים, או שמסתכלים על משהו שאולי אסור לנו להסתכל או לחשוב על זה. אז ברגע שיש לנו איזשהו פסוק בתוך הראש, אז רוח הקודש באמת יכול להשתמש בפסוק הזה ולהזכיר לנו אותו כדי להתמודד עם הפיתוי שיש לנו באותו רגע. למשל, כמו שבקולוסים בפרק ג' אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים לחשוב על הדברים של מעלה, בדברים אשר למעלה יעגל לבבכם. אז ברגע שאנחנו נזכרים בפסוקים האלו, אז יש לנו כוח להתגבר את הפיתוי. גם אנחנו זוכרים איך התמודד עם הפיתויים משיח, ברגע שהיו התקפות השטן, אתם זוכרים איך הוא הגיב, איך הוא ענה? זה היו פסוקים ממוקדים, פסוקים מסוימים שישוע זכר אותם בעזרת רוח הקודש, הוא יכל לצטט אותם כי הוא למד אותם, כי הם היו בתוך הזיכרון שלו. ואז פסוקים האלו באמת, לא רק פסוקים, אבל זה באמת צד נוסף שעזר לו להתמודד עם הפיתוי של השטן. אז כמו שאמרנו, שינון נותן לנו כוח רוחני. חוץ מזה, שינון הוא מחזק את אמונתנו. במשלי אנחנו יכולים למצוא גם פסוק, עת אוזניך ושמע דברי חכמים ולבבך תסית לדעתי, כי נעים, כי תשמרם בבטניך, יכונו יחדף על שפתיך, להיות באדוני מבטחיך, הודעתיך היום אף אתה. תסתכלו מה בדיוק כתוב. נראה לי שכל אחת מאיתנו, כל אחת שהוא מאמין, הוא בוודאי חולם ורוצה שהאמונתו תתחזק. ואחת מהשיטות כדי שהאמונה שלנו תתחזק, זה לזכור ולשנן את דבר אלוהים. עת את אוזניך ושמור את המילים בלב, הכל את זה שייך לזה שאנחנו צריכים לשנן את דבר אלוהים. ותשימו לב מה הסיבה לכך שאנחנו צריכים לשמור את דבר אלוהים. והסיבה כתובה בפסוקים שלנו, סוף של פסוק 18, יכונו יחדף על שפתיך, וזה למטרה אחת, כדי להיות, כדי לשים באדוני מבטחיך. זאת אומרת, כשאמונה שלנו היא נחלשת, אז בדיוק רגעים האלו שאנחנו זוכרים את דבר אלוהים, שאנחנו משננים אותו, שאנחנו מזכירים אותו לעצמנו, זה מה שמחזיר את את העובדה שאנחנו יכולים לסמוך על האלוהים. זה מה שמחזק אותנו, זה מה שנותן לנו להפנות את ההבטחה שלנו על האלוהים. נקודה הבאה, למה אנחנו צריכים לשנן את הפסוקים, שינון מעודד חשיבה. בתהילים אנחנו מוצאים בקוף יוטט, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. כשאנחנו משננים את דבר אלוהים, כשאנחנו משננים אולי איזשהו פסוקים מסוימים, אז אנחנו באמת יכולים לחשוב עליהם. אנחנו יכולים להיות איתם בקשר, לא משנה באיזה מקום אנחנו נמצאים. זה לא משנה אם זה יום או אם זה לילה. אם אנחנו נוהגים ברכב, או שאנחנו נמצאים ברכבת, או שאנחנו עומדים בתור, או שאנחנו מחכים למטוס. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להפיק תועלת מהתרגיל הרוחני הזה, מה שאנחנו אומרים. כדי שאנחנו נצליח ונוכל להרהר על הפסוקים, לחשוב עליהם, אנחנו קודם כל צריכים לזכור אותם. אנחנו צריכים לשים אותם במקום המסוים בתוך הזיכרון שלנו ולשמור אותם. אנחנו לא פעם ולא פעמיים מזכירים את העובדה שדבר אלוהים, כמו שכתוב אל העברים, זה חרב רוחני. ואנחנו מצטטים פסוקים האלו, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה, זה חרב הרוחנים. אבל תחשבו שרוח הקודש, הוא בעצם לא יכול לתת לכם את הנשק, אם אתם לא שמתם את הנשק קודם, במחסן הנשקים של הזיכרון שלכם. דבר אלוהים זה חרב רוחני. אבל אנחנו לא יכולים לקחת נשק הרבה פעמים אם אנחנו לא שמנו אותו במחסן הנשקים של הזיכרון שלנו. תדמיינו מצב, אתם צריכים לקבל איזושהי החלטה מסוימת. אתם עכשיו עומדים ונלחמים נגד הפיתוי מאוד מאוד חזק. ועכשיו, בדיוק ברגע הזה, אתם צריכים את העזרה. ואז רוח הקודש הולך לחדר הנשקים שלכם, הולך זה, אתם מבינים שזה לא בדיוק ככה, אבל זה, אני מתאר עכשיו תהליך שקורה. רוח הקודש הולך לחדר הנשקים שלכם, פותח דלת, רוצה לקחת את הנשק הדרוש כדי שאנחנו באמת נצליח להילחם עם הפיתוי ש... אנחנו עוברים כרגע, אבל בחדר הנשקים שלנו, הנשק היחיד שנמצא שם זה יוחנן הגימל 16, או שבראשית א' 1, או ששני פסוקים האחרונים של בשורת מתי, זה הפסוקים הבולטים שהרבה פעמים אנחנו מצטטים אותם, ויכול להיות זה הנשק היחיד שנמצא בחדר הנשקים שלנו. זה חרב מצוין. אני לא מזלזל חלילה בחרב הזה. זה חרב מצוין, אבל חרב הזה הוא לא מתאים לכל הקרבות. לא בכל מערכה זה באמת יכול לעזור לנו. אז אנחנו בתור מאמינים צריכים לדאוג ולמלא את החדר הנשקים שלנו. ואם אנחנו מדברים על השיטות, איך אנחנו יכולים באמת לשנן, אז שיטות הן שונות ומגוונות. אני לא יכול לתאר כולם, אבל חלק מהאנשים לוקחים איזשהו דף ורושמים עליו פסוקים. חלק מהאנשים משתמשים בתוכנית מסוימת, יש גם הרבה באינטרנט ובכל המקומות איפה אפשר לקחת וללמוד פסוק פסוק. יש, שמעתי שגם משתמשים למשל בתמונות, בכל פסוק יש איזושהי תמונה שעולה אצל בן אדם, איזשהו דמיון למשהו מסוים, ואז אנשים מציירים איזושהי תמונה, ואז היא עוזרת לאנשים לזכור פסוקים מסוימים. מלא יש שיטות. אפשר לזכור ממש לעשות את זה כהרגל לפני שינה, לנסות לזכור איזשהו פסוק. יש גם, ראיתי, עלונים כבר מוכנים, כמו שאנחנו קוראים לפסוקים הזהובים, פסוקים העיקרים מכתבי הקודש, שכבר רשומים בתוך העלונים האלו, בתוך הספרים, ספרונים קטנים. אז יש דברים כבר מוכנים שאפשר לקחת משם ישירות ולשנן ולזכור פסוקים הללו. כשאנחנו מדברים על ההרהור, על דבר אלוהים, אז בספר יהושע בן נון אנחנו מוצאים קשר מאוד מאוד חזק והדוק בין הצלחה שלנו ובין הרהור שלנו בדבר אלוהים. אתם זוכרים מה בדיוק כתוב? זה גם פסוק שאנחנו הרבה פעמים מצטטים אותו. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגט בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. בוודאי אנחנו מבינים שההצלחה שכתובה פה זה הצלחה בעיני אלוהים, לא הצלחה שיכול להיות חלק מהאנשים מדמיינים לעצמם. אבל זו הצלחה שאנחנו באמת רודפים אחרי ההצלחה הזו. הצלחה בעיני אלוהים ולא בעיני של האולם הזה. ובאמת הצלחה אמיתית היא מובטחת לאנשים שקשובים לדבר אלוהים, כתוב באמת חושב על דבר אלוהים בצורה מאוד מאוד מעמיקה. הוא באמת מקדיש זמן לדבר אלוהים. לא רק פעם אחת ביום שהוא קרא כמה פסוקים והקדיש איזשהו כמה דקות, אלא שהוא תמיד משתדל לחשוב ולחזור על דבר אלוהים. בסופו של דבר, ברגע שאנחנו באמת מקדישים זמן לתהליך הזה, לתרגיל הזה, אז הוא נכנס עמוק עמוק לתוך הלבבות שלנו. הוא נכנס קודם כל לראש שלנו, למחשבות שלנו. אחר כך זה יורד ונכנס לתוך הלבבות שלנו. ואחר כך זה מתחיל להשפיע על כל דברים שאנחנו עושים. זה משפיע על השיחות שלנו, זה משפיע על ההתחברות שלנו, זה משפיע על ההתנהגות שלנו, ובסופו של דבר הפרי של כל התהליך הזה זה מעשים שלנו, ואז מעשים שלנו באמת יהיו ראויים בעיני אלוהים. רוצה עוד ממש לעבור על כמה מקומות ידועים שיש בכתבי הקודש שמספרים כמה זה חשוב לחשוב על דבר אלוהים. מתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת הרשעים ובדרך החטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי המים, אשר פיריו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. עוד מקום אחד שבצורה מאוד מאוד ברורה מתאר לנו כמה זה חשוב להרהר על דבר אלוהים. הנה עוד מקום מכתבי הקודש שאומר כמה זה חשוב לחשוב על דבר אלוהים. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי עולם לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותך שיחה לי. מעניין, הרבה פעמים שמעתי את הביטוי, הרבה מצטטים את תחילת הפסוק 99, מכל מלמדי השכלתי, אבל רק עכשיו שהתחלתי לרשום את זה, אז יש באמת המשך מצוין, כי עדותך שיחה לי. זה המשך לפסוק ככה שגורם הרבה לחשוב. עכשיו אנחנו, יש עוד הרבה מקומות, פשוט אין מספיק זמן, אין באפשרות שלנו באמת להקדיש הרבה זמן לזה, אבל אני בטוח שאתם כולכם מסכימים ואתם יודעים עד כמה זה חשוב לשנן ולחשוב על דבר אלוהים. אז עכשיו אנחנו ניקח ממש כמה עצות פרקטיות שאנחנו יכולים להפיק מכל הדברים, מכל הניסיון שיש לנו. אז לבחור מקום מתאים מדבר אלוהים. זה לפני שאנחנו רוצים לזכור משהו אז, או שלחשוב עליו, צריך לבחור מקום מתאים. אז אם אתם שואלים איך לבחור מקום הזה, מאיפה לקחת אותו, מה הבסיס כדי לבחור, אז יש ממש כמה גישות. אפשר לקחת ביטוי, או אפשר לקחת פסוק שממש השפיעו עליכם בזמן הקריאה שלכם. אתם בבוקר קמתם, קראתם דבר אלוהים, ואיזשהו פסוק במיוחד נכנס אל תוך הלב שלכם, אז אתם יכולים באמת לקחת אותו וללמוד אותו. או שאתם יכולים לבחור איזשהו פסוק לפי הנסיבות שאתם עכשיו נמצאים. אתם עוברים איזשהו קושי מסוים, אז זה פסוק שבצורה הכי בולטת הוא נענה לצרכים שלכם, לנסיבות שאתם נמצאים בהם. או שאתם קוראים איזשהו קטע ואתם ממש יכולים לשאול את עצמכם מה הנושא עיקרי מתוך הקטע הזה, מה הדבר החשוב שאני כרגע קראתי, ואז לוקחים את הדבר החשוב, פסוק החשוב, ואז לומדים אותו בעל פה. עוד עצה זה תחזרו על הפסוק בצורה שונה. זה גם יכול לעזור לנו. אנחנו יכולים לקחת פסוק, ביטוי, מילה, ולנסות לסובב את זה כיהלום, כדי לראות את כל צד. כדי ליהנות מיהלום, אז אתה ממש צריך לקחת אותו מול האור, ולסובב אותו, כדי להתרשם מכל היופי שלו. ואותו דבר אפשר לקחת גם פסוק מדבר אלוהים, לא משנה, פסוק הכי פשוט, אני התחייה והחיים, אנחנו, פסוק קצר, מובן וידוע, שאמר על עצמו ישוע, ואז אתה, אפשר להתרכז, אני, ואז לחשוב בנושא הזה ולנסות במשך היום לחשוב, מי זה אני? מי זה ישוע, מי הוא בעיני אלוהים, מה הוא עושה. אחר כך אתה לוקח למשל מילה שנייה, אני התחייה, ואז אתה במשך היום מתחיל לחשוב, התחייה, מה זה התחייה, מה זה נותן לי, איך זה משפיע על כל העולם, ואז מילה הבא, אני החיים, אומר ישוע לעצמו. ואז אתה במשך היום חושב על המילה הנוספת הזו. וככה אפשר לקחת הרבה פסוקים, ואתה לוקח פסוק מסוים, ופשוט במשך היום אתה שם דגש על כל מילה ומנסה לחשוב על כל התכונות האלו. עצה פרקטית נוספת זה כתוב את הפסוק במילים שלך. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בכל מיני תרגומים, ולפעמים בתרגום מסוים זה לא כל כך ברור. אז אפשר קודם כל לגשת לתרגום אחר, אפשר לקחת ספרים נוספים. הרבה פעמים מה שעוזר זה פשוט לנסות לתמצת את הפסוק לעצמך, או שלכתוב אותו במילים שלך, כדי שאתה באמת תבין אותו יותר טוב. אתה לומד את הפסוק ומנסה לכתוב אותו כמו שמובן לך, ואז זה גם עוזר לך להקדיש זמן לחשוב על הפסוק הזה, להקדיש זמן להבנה של הפסוק הזה בצורה יותר טובה. עוד עצה פרקטית זה חפש יישום למקום מהכתובים. אתה חושב על איזשהו פסוק, אתה קראת פסוק שבאמת התרשמת ממנו, אז שאלה הבאה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איך אני באופן אישי יכול להגיב לפסוק הזה? איך אני, ויטלי, לא מישהו אחר, איך אני יכול להגיב לפסוק הזה? איזה מהלכים, איזה פעילויות אלוהים מצפה ממני בעקבות הפסוק הזה? אז אפשר לשאול את השאלות האלו ולחפש את היישום הפרקטי דווקא אצלי, באופן אישי, בחיים שלי, לא אצל מישהו, אלא בחיים שלי. ועוד עצה אחרונה ברשימה, אבל לא אחרונה בחשיבותה, זה תתפללו כאשר אתם קוראים מהכתובים. זה מאוד חשוב כדי שבאמת אנחנו נבין בצורה יותר מעמיקה את כל מה שאנחנו לומדים. ולסיום אני עוד רוצה להביא משהו, אני כבר פעמיים או שלוש מביא ביטויים של ג'ונתן אדוארדס, אז זה אחת מהביטויים מאוד מאוד יפים. זה מה שהוא כתב. נדמה היה לי שראיתי כל כך הרבה אור הנובע מכל המשפט וכל כך הרבה אוכל רוחני מרענן שלא הפסקתי לחשוב עליו, ולכן מיקדתי את תשומת ליבי לעתים קרובות למשפט אחד במשך זמן רב לראות את הניסים העורבים בו. נראה כי כל משפט מלא בניסים. זה בדיוק הגישה שלנו צריכה להיות לקריאה מדבר אלוהים.